טוב, אנחנו בפרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. באמת חז"ל עסקו בשאלה מה לקח קורח. כתוב פסוק בלי תחביר, ויקח קורח, מה הוא לקח? לא כתוב. בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. לא כתוב מה הוא לקח. אז רש"י אומר, לא, אז רש"י אומר, זה לא לקיחה חומרית, זה לקיחה רוחנית. כלומר, הוא לקח את עצמו, ככה רש"י אומר, לקח עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה. כלומר, הוא לקח, לקחת, זה מלשון מחלוקת גם. הוא לקח את עצמו לצד אחד, ואז זה הסבר רש"י. יש חולקים על רש"י, הרמב"ן למשל חולק, הוא אומר, הלקיחה זה לקיחה בדברים. לקיחה זה הישג. רש"י בעצמו מביא את ההסבר הזה, אומר רש"י, וכן לוקח אותך להפליח שדבר אחר, אומר רש"י דבר אחר, פירוש אחר, לא לקיחה לצד אחר לקחת את עצמו, אלא מה? קיחה בדברים. מה היה המיומנות של קורח? הרי אם תשימו לב טוב, קורח לוקח את מי? את דתן ואבירם. דתן ואבירם אנחנו מכירים אותם מאוד מיציאת מצרים, נכון? ואמרו איש של, נכון, ואומר לרשע למה תכה רעך, כבר משם אנחנו אומרים חז"ל זה דתן ואבירם. הם עוד משם כבר. מתחילת דרכו של משה כבר הם מלווים אותו דתן ואבירם. הם כל הזמן חולקים על משה. כאילו אם יש, המהר"ל כותב, שאם יש את משה ואהרון בקדושה, אז חייבים להיות שדתן ואבירם בסתרא אחרא כזה. הוא אומר, כאילו, המהר"ל כאילו, הוא אומר, כן, כן, זה כאילו, כוח של תומש, חייב להיות איזה משהו שהוא, זה לעומת זה עשה אלוקים כזה. יכול להיות, אני לא מכיר. מכל מקום הזה הוא לוקח את דתן ואבירם, שיש להם עניין אחד עם משה, הם תמיד חולקים על משה. קורח, צריך להבין אותו, רגע נבין מי הוא. הוא לוקח את דתן ואבירם, ואת 250 נשיאה את זה, את 250 מקטירי הקטורת. הוא לוקח אותם, כל אחד הוא, יש לו עניין אחר. מה המיומנות של קורח? הוא לקח את כל המצוברחים בעם. האלה שרצו להיות נשיאים, האלה שרצו זה, התלוננו על זה, התלוננו על זה. הוא לקח את כולם, איגד אותם, אמר להם דברים גדולים. אבל הוא לא רק עשה קואליציה טובה, אסף רק את האנשים. זה לא רק מיומנות שלו, אופוזיציה, יותר נכון, מדויק. הוא לא רק הושיב לעצמו כמה אנשים, משך אותם כאילו ב... זה, הוא גם יותר מזה. נאו, שלום עליכם, צדיק. הוא יותר מזה. חוץ ממה שהוא לקח אותם וכינס לעצמו חבורה, הוא גם ידע מה להגיד להם. ופה אנחנו רוצים להתעכב, מה הוא אומר?
זה יער לחיל.
בוא נראה, חס ושלום, חס ושלום, זכר, אנחנו עכשיו לא באים להציל את השם טייטלי. בוא נראה מה הוא אומר פה התורה הקדושה שלנו. ויקהלו על משה ועל אהרון, תקשיבו אותו מה הם אומרים, חכם זכריה, ואמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אומר קורח, ויקהלו על משה ועל אהרון. קודם כל אנחנו רואים במחלוקת היא כנראה גם על משה וגם על אהרון, וחז"ל מסבירים לנו מה הרקע למחלוקת. הרקע למחלוקת היא זה שיש לנו בעצם, יש לנו הלוויים היו שלוש משפחות, גרשון, קהת ומררי. בסדר? קהת הם היו התפקיד הכי בכיר. אתם יודעים למה? קהת הם היו ממש בתוך הקישקע של הקודש, הם היו נושאים את ארון הברית, את הכלים, את המשכן, כל פעם שהם מוכנים ונוסעים, הם היו מרימים אותם, קהת. זה היה התפקיד שלהם. כי עבודת הקודש עליהם, בכתף יצאו הלווים, בכללם, היה להם כמה תפקידים. אבל קהת, היה להם את התפקיד הכי, כאילו, הכי קדוש. הם היו ממש, ממש, הושפזים לשכינה, הם היו, ברגע שהענן היה מסתלק, בני קהת היו מגיעים, מקפלים את כל האירוע, וסוחבים אותו בעצמם. חכו שתבינו איפה קורח היה בכל הסיפור הזה. עוד רגע אנחנו נגיד. אז כי זה בני קהת. עכשיו מתוך בני קהת יש לנו ארבע בנים, עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. בסדר? עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. הסדר הוא לפי הסדר שאמרתי. ועמרם הוליד את משה ואהרון. יצהר, נכון? הוליד את קורח. קורח בן יצהר. ועוזיאל האחרון, עוזיאל האחרון, הוא הוליד את אליצפן. אליצפן בן עוזיאל. והוא היה הנשיא של שבט לוי. של קהת. מה? מישאל ואליצפן, כן. בדיוק. ואליצפן הוא נתמנה להיות נשיא. על זה כך חז"ל אומרים, קורח, על זה הוא נפל, על זה הוא נדלק. כלומר, אומר חז"ל, אמר קורח, אני קורא ברש"י בפסוק ג', אז אומר רש"י, סליחה, בפסוק א', אומר רש"י בהמשך, אומר ככה, אמר קורח, אחרי אבא ארבעה היו, שנאמר ובני קהת וכו' וכו'. אמרם הבכור, נטלו שתי בניו גדולה, אחד מלך, משה, מלכות זה משה, ואחד כהן גדול. מי ראוי ליטול את השנייה? מי ראוי ליטול את השנייה? אומר, לא, אני שאני בן יצהר, שהוא שני לאמרם? אומר, אני אחרי זה.
מה זה ראוי? תגדיר ראוי.
יכול להיות, אבל שנייה אנחנו נעשה להבין קודם כל מאיפה מהרקע שלו. היה קורח, היה אדם גדול. היה אדם גדול, אנחנו לא מזלזלים. אז עוד רגע אנחנו נגיד, שנייה, עוד רגע נתעסק בדמות עצמו של קורח. בינתיים שנייה אני אומר מאיפה קורח מגיע. אז הוא אומר, ואז מה הוא עושה? והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם. איך הוא מנה את נשיא את בן אחיו הקטן? השם הזה, אליצפן בן עוזיאל, תזכרו אותו. יכול להיות שהוא יעזור לנו בהמשך. אליצפן בן עוזיאל. השם שלו אומר הרבה. אבל מכל מקום קורח בא. ואומר, מה אתה מנה אותו? סליחה, יש סדר. יש, קודם כל אני, אחרי זה, לכאורה פה קורח בטענה הזאת.
הוא חשב שמשה עושה לביתו.
צודק. ובעוד טענה נוספת, זה מה שחזל במדרש אחר אומרים, אה, אתה ממנה לך פה, את אחיך פה. כן, לא, שוב, גם אני קרוב משפחה של משה, אבל כאילו, למה, בסדר, למה, כאילו. כן, נכון. עכשיו, משם הוא יצא, ואז מה הוא עשה? אומרים חזל שהוא יצא מפרשיות האחרונות שקרה בתורה. הפרשה האחרונה בסוף פרשת שלח לך, את הפרשה ציצית. אומרים חז"ל שמה הוא עשה? לקח, הלביש את כל ה-250 תליטות רשנון של ראשי סנהדראות שרובם היו משבט ראובן, שראובן הוא הכי מצוברח כביכול, השבט הכי מצוברח, הוא השבט הבכורי, שנטלו ממנו את כל הקדושות. ארבע קדושות היו מורות להיות גנוזות בו, כהונה, מלכות, נבואה, הכל הדברים היו מורות להתנקז בבכור, הכל בבכוריות, כי אמרנו שזה הראשית, אתם זוכרים? כל אנחנו אומרים, בראשית הכל גנוז. הכל התמצית גנוזה בראשית. באמת באמת ראובן בכור יתה כוחי וראשית עוני. אלא מה? יתר סייג ויתר רז פחד כמיים? איבד את כל הקומות. איבד את כל הקומות אחת אחרי השנייה לא עלינו. ואז נוצר מצב מאוד בעייתי. נוצר מצב מאוד בעייתי.
למרות
שאתה עושה תשובה. כן. נוצר מצב בעייתי. ואז ראובן, ראובן בעצם הוא כאילו שבט שלא קיבל מעמד. קורח מנצל את זה ורותם את הרשנון מראשי סנהדראות ואומר, אתם בואו נתבע את עלבוננו. מה תביעת העלבון? אומר שהוא ככה, מה הוא עשה? הלביש אותם, הלבישן תליתות שכולן תחלת, באו ועמדו לפני משה, אמרו לו, תלית שכולת של תחלת חייבת בציצית או פתורה? אמרו לו, התלית, אנחנו צריכים שלתלית יהיה פתיל תחלת.
כן.
התלית עצמה לא דיברנו על הצבע שלה, התלית בדרך כלל לבן. הוא אומר, הרי כתוב בתורה, הוא ריתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם. בפשט הכוונה, הוא ריתם אותו את הפתיל תחלת. נכון? הוא זכרתם את כל מצוות השם. איך? חזר אומרים לנו, אתה רואה את התחלת, זה מזכיר לך את הים. והים מזכיר לך את הרקיע. והרקיע מזכיר לך את כיסא הכבוד, וככה אתה נזכר בקודשא בריך הוא שכינתך. אחרי שמת רבע שעה ראשונה, אין שאלות. רגע, שנייה, אין שאלות. נכון. ואז יש לנו, אז אומר 250 ראשי הסנהדרין, אומר ל-250 ראשי הסנהדרין, אומר להם, בואו תלבשו תליתות שכולן תחלת. בשביל מה אתה תפתיל תחלת? הרי פתיל תחלת, זה רק היחידים צריך לזכור. אני מדבר איתך, תלית, כל התלית עצמה תחלת. אתה צריך פתיל תחלת בשביל לפתור אותה? הרי אני רואה את הזמן בתחלת, כולי תחלת. זה התלית, התלית זה הבגד. נכון, זה הבגד, הציצית שאנחנו לובשים. אז זה התלית, כביכול, זה התלית. זה הציצית. בציצית שפותר אותה צריך לתת פתיל תחלת, נכון? אז הוא אומר, אם כל התלית עצמה תחלת, למה צריך פתיל של תחלת? עכשיו, קודם כל צריך לשים לב שמצוות הציצית היא שקולה כנגד כל המצוות. וזה לא בכדי שכנראה קורח חלק דווקא על המצווה הזו. כי אנחנו נראה אולי בשורש, זה לא מחלוקת רק על מצוות הציצית. זה אולי בשורש העמוק יותר, זה על כל סד של המצוות. אולי.
טענה שלו, אמרת, כל הדף כולם קדושים, אדם צריך פתאום שיהיה כהן גדול, ומשה רבנו מנהיג. זה כמו תלית שכולה תחלת, כולם כבר תחלת.
זה מאוד יפה, מאוד יפה מאוד. אתה הולך לעזור עם חכם שי מאוד מה שאמרת. חכה. מצוין, חכם שי כבר נתן לנו פה את ה... ממש, את הדובדבן, מי ששם לב מה הוא אמר, אבל עוד מעט, שנייה, לאט לאט. אז אתה כבר מקשר בין כל הקלקולים, אז מה אנחנו נסביר את זה?
כולם קדושים.
נכון. אז רגע, אני עכשיו הולך לטפל בכולם, עכשיו אני הולך לטפל בטיעון עצמו. אז זה, רגע, זה מה שהוא כינס אותם. הוא כינס אותם. הוא כינס אותם. בכלל, כל ספר אמרנו, הערנו על זה, אתם סופקים. אני רואה ששנייה, אתם תרחמו עליי קצת עם הערות, אבל שנייה שיהיה סדר קצת. אבל בגדול אתם צודקים, אני אחזור על הראשונות ואני אומר, נכון, כל הצד השני של ספר בעלותך, אמרנו, ספר במדבר הוא שלוש ספרים. הספר בעלותך, מי ויסו מהר השם ואילך, מהחבאי בנצוע ארון, הכל סיבוכים. ובמיוחד הסיבוכים הם על מדרגת משה. במיוחד, במיוחד הסיבורים על מדרגת משה. וגם פה, בפרשת כוח מופיע, עוד פעם חולקים על מדרגת משה. הפעם, זה לא איזה מתעוננים, לא איזה קברות התאווה, לא איזה אח ואחות אוהבים, שבטעות אמרו איזה משהו נקודתי. פה הוא מצליח לקחת כוח, עמדה, מצליח לייצר תעודה בקרב העם. אנחנו יודעים שבעקבות הדבר הזה, היה צריך להביא את כל המטות של כל השבטים, ולהוכיח את בחירת קדוש ברוך הוא במשה. זאת אומרת, זה משהו שזעזע את אמות הסיפים. וכמובן שכל המעשה הגדול של הבליעה של קורח והשרופים, זה הקדוש ברוך הוא בחר לעשות את זה לאות לבני מרי, שיהיה לעולמי עד על המחלוקת הזאת, שלא יהיה כקורח ועדתו. זה משהו עקרוני. שלא יהיה כקורח ועדתו, זה כאילו משהו עקרוני שצריך לזכור אותו לדורי דורות. כאילו קורח מצליח פה לזעזע פה את העניין, הוא מצליח לקחת בדברים באמנות כל כך גדולה, וגם להכניס טענות מאוד מאוד גדולות. מה הטענות שלו? עד עכשיו טיילנו קצת את התיאור של המקרה, בוא ניכנס קצת לרובד של הטענות שלו. מה אומר קורח? עד עכשיו הוא לא פתח את הפה, כי יכול, אמר תלית שכולה תחלת, זה המדרש. מה הוא אומר בפועל? אומר בפסוק ג', והקהלו על משה ועל אהרון, כולם מגיעים כקהל, ואמרו עליהם, רב לכם. מה זה רב לכם? אומר רשי, הרבה יותר מדי לקחתם לעצמכם גדולה. לא צריך שתיקחו גדולה. למה? בואו נקשיב טוב לטענה. עכשיו תגידו לי מה כוח אומר ובמה הוא טועה אולי או שהוא צודק. בוא נראה. כי כל העדה כולם קדושים. צודק או לא צודק?
צודק.
צודק. ובתוכם השם? צודק או לא צודק?
צודק.
ומדוע תתנצרו על קהל השם? צודק או לא צודק? לא צודק. ככה אומרים.
צודק,
מה?
הם באמת נפצעים
עליהם. לא, אבל הוא אומר, זה בשאלה.
לא נפצעים, הם
נפצעים. אז אתה אומר שמש, אתה רק אומר, אור מהיר, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם.
כן, אז נפצעים.
אז אתם צודקים.
נכון. הוא טועה פה בדקדוק.
כן, אני מסכים. מי בחר בהם, נכון. אבל אני באמת שואל שאלה. אני רוצה לשאול שאלה. אם באמת כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, אז באמת למה צריך מנהיג?
את שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה למה?
למה צריך מנהיג?
אם הוא יכול לחלוט פה משה רבינו.
נכון.
למה הוא יכול לחלוט פה?
יוביל. לאן יוביל? אנחנו כבר קדושים. מה אתה צריך להוביל? קדושים. אני עוד מעט אגלה לכם סוד. השאלה שאני שאלתי ואתם לא מתעצבנים עליי, זה מראה שכוח יצליח לעבוד גם עליכם. גם עלינו. אני אסביר למה. כי כוח מולקח אותנו שלב אחרי שלב. אתם צודקים שמדוע תתנסו על קהל השם, זה מקומם. סליחה, לא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, וזה בדיוק מה שמתעורר בהמשך הפרשה. המטות לוקחים את כולם אל המשכן, ומטהו פרח של אהרון, והקדוש ברוך הוא בוחר באהרון, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני
האדמה.
אתה אומר שאתה יותר מתאים ממשה? תהיה מתחת לאדמה. יש על שוב פני האדמה אדם אחד שראוי להניג את עם ישראל. האיש משה ענב. ענב זה ההפך מעז. מי היה עז? דוד, אני אגיד לכם דבר משום מור אבי, שהיה פה יום אתמול, ואמר פה דבר תורה. כן, אמר פה דבר תורה בזה. אני אראה לכם, אני אשלח לכם הקלטה, אל תדאגו. הוא אמר דבר מתוק כל כך מדבש, שאומר, יש גמרא שאומרת שיש ארבע עזים. אז שבחיות, אז שבבהמות, אז שבאנשים וכו'. אז שבאומות ישראל וכו'. הוא אומר, אז זה גימטריה 77. הוא אומר, אם אתה תעשה את כל הארבעת העזים, תחבר אותם ביחד, כמה יוצא לך? כמה זה 77 כפול 4?
308.
הנה הוא. אבי, בסליחה, 308. כמה זה קורח?
כמה?
308. קורח זה שיא העזות. זה שיא החוצפה. זה כאילו התמצית של החוצפה, אותה חוצפה שטיינו, אתם זוכרים את החוצפה שמשה מאוד מאוד בוש ממנה, הוא בחינת הענבה שטיינו בפרשת בעלותך, אז כאילו קורח הוא האנטיטזה של משה בנקודה הזו, של העזות הזאת, של התביעה, אני רוצה להניג, או הכוונה, כל אדם כולם קדושים, ובתוכם השם, מדוע תתנסו? אז זה שיא העזות. וככה הם באים ואומרים אופה 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 וואי 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 רגע רגע חבשה איתה חייב לאט לאט רגע מצוין הוא כבר יראה לנו את כל השבת אמן. אז מה אומר משה לקורח? בואו נתבונן קצת. וידבר אל קורח ואל כל עדתו למור, וישמע משה ויפול על פניו.
התבאס עליו.
התבאס עליו? אני חושב שזה כאילו בבחינת נפשי כאפר לכל תהיה. משה נופל על פניו ואומר, אני לט לי מגר מכלום, חס ושלום, אין לי שום נגיעה פרטית. ויפול על פניו, זה כאילו, הוא לא מבין מה, כאילו, הוא לא יכול להכיל את זה, את המחלוקת הזה עליו. וידבר אל כוח, ואל כל עדתו למור, בוקר. מה זה בוקר? בוקר, מחר בבוקר. ויודע השם את אשר לא את הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. בבוקר! חז"ל באמת עומדים על המילה הזאת, בוקר. מה זה בוקר?
תגיד עכשיו.
כן, אז כתוב, יש כאלה שמשייכים, זה למלכות בית דוד, כי יש כאלה אומרים,
בלילה,
זה מאכל ומשתה. הם שטועים, הוא חשב, אתם שטועים, עכשיו שעשיתם קצת יין, אתם מן זה, בוקר וידע שם, אולי תתחרטו, תחזרו בתשובה. דבר אחד, אומר על אלכות שימוני. דבר אחד. אומר עכשיו בוקר, הוא חשב להרגיע אותם. אבל האלכות שימוני ממשיך עוד הסבר. יש עוד הסבר נוסף, אבל יש עוד הסבר נוסף. בוקר זה כמו מלכי בית דוד, שהוא דינו לבוקר משפט והצילו השוק מיד השקוע. אתם זוכרים שדיברנו במגילת רות פעם לפני, לא זוכר, לפני שנתיים או שנה, לפני שנה, על מגילת רות, אז אמרנו שבועז אומר להם, תעלו בבוקר לשער, בלילה, הוא לא מתעסק עם רות, הוא אומר לה, תשתלי מפה הלילה, אבל לא עושה שום דבר, לא מתקדם, כי בלילה הכל מטושטש. הכל לא ברור, הכל לא ברור. יש נגיעות פרטיות, יש כל מיני יצרים, יש כל מיני תאוות. בבוקר, הכל בפרופורציה. רואים הכל, יודעים לכן, מלכי בית דוד כתוב עליהם, דינו לבוקר משפט. הם היו דנים לבוקר, כשהכל ברור כבוקר, כשהכל בהיר. זה, פקודה נוספת, אבל הלכות שמעוני מביא עוד הספר. אומר פתאום הלכות שמעוני, תסתכלו אתכם במקור הראשון, אתם רואים זה מודגש. דבר אחר, בוקר, אמר לגבולות חלק להם הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם לערב יום בלילה? והכתיב בתחילה וירב ההיא בוקר, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. זה כבר עוד מעט, אתם תבינו מה שי אמר מקודם, אבל שנייה, זה אומר לו, אומר פה בשוק, הוא יכול לא מובן מה הוא רוצה מקורח. אומר לו, בוקר! מה בוקר? הכוונה, יש ערב ויש בוקר, מה אתם רוצים לערב בין בוקר לערב? אתם יכולים לערב בין בוקר לערב? מי רצה לערב בין בוקר לערב? קורח רצה לערב בין בוקר לערב. דרך אגב, מתי יהיה יום שהוא לא בוקר ולא ערב?
המשיח.
קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. קורח תובע מדרגה מאוד מאוד מיוחדת אולי.
משיח עכשיו.
משיח עכשיו, יפה מאוד. הוא רוצה משיח נאו. הוא רוצה את קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. הוא רוצה לטשטש את הגבולות. אבל שימו לב, חכו שנייה רגע רבותיי, אתם צריכים לעזור לי להמתין. ואומר, והבדל אלוקים מן האור ובין החושך, וכשם שהבדיל בין האור ובין החושך, כך הבדיל ישראל מן האומות, שנאמר, והבדיל אתכם מן העמים. מי מה קורח אמר שהוא לא, כאילו, מה משה מתחיל להקדים? הוא אומר לו, לא, קדוש ברוך הוא גם הבדיל בין עם ישראל לעמים. לפי הטענה של קורח, יכול להיות שגם אין הבדל בין עם ישראל לעמים. אוקיי, בוא נראה. וכן הבדיל אהרון, שנאמר, והבדל אהרון להקדישו קודש קודשים הוא ובניו. אם יכולים אתם לערב אותה הבדלה שהבדיל הקדוש ברוך הוא ביניהם ובין הלילה, כך אתם יכולים לבטל את זו. לכך אמר להם, בוקר וידע השם את אשר לו. הוא אומר להם, והרי ברור לכם שבוקר ולילה אתם לא יכולים לערבב, נכון? אז כך אתם לא יכולים לערבב את הארון שהוא נבחר על ידי השם, השם השם, ואתם לא יכולים להבדיל אותו משאר האנשים. ואתם ביקשתם גם כהונה, כי קורח כידוע היה לוי. ומשה אומר, משה אומר להם, ערב לכם בני לוי וביקשתם גם כהונה? מה אתם רוצים? מה הטענה של קורח? קורח היה לוי והוא רצה גם כהונה. ככה תמון בדברי משה? מה הנקודה הזאת של לוי שרוצה גם כהונה?
יש
תארון. יש תארון. קב"ה בחר בו, וזה בדיוק הנקודה עם המטות.
אהרון הוא לוי שהוא גם כהן.
נכון, נכון. כמובן, כי זה שבט לוי. אבל הבחירה באהרון, שעוד מעט אנחנו נראה בפרשת מנחת, שפנחס מתכהן ונהיה כהן, מתוך שהוא שבט לוי, אבל הוא נהיה כהן על ידי מעשה פנחס. נראה את זה בעזרת השם. ובכל מקום, מה הוא רוצה פתאום כהונה? באמת, הזוהר הקדוש מאוד מתעכב על הנקודה הזאת של הלווים שרוצים להיות כהנים. והוא מסביר שם, הזוהר הקדוש אומר שהלוויים הם מסיטרה בשמאלה, מצד שמאל, והכהנים הם מצד ימין. ימין, כמו שאנחנו קוראים בפתח אליהו, חמזכריה, נכון? איך אנחנו קוראים? חסד, דרוע ימינה, גבורה, דרוע שמאלה, נכון? למה? הימני, הצד הימין זה שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. הימין זה חיבוק, זה לקרב, זה לחסד. השמאל זה דווקא לתת דיסטנס, כאילו, כדי שיהיה אפשרות לחבק. לפעמים מאוד משמשת את הימין. אבל המטרה של הימין זה לקרב. ימין זה החסד. לכן הכהנים זה חסדים. הלווים זה דינים. הם היו השוערים. הם היו בשער שאף אחד לא יעשה בלגן. הם היו סלקטורים. לווים זה מידת הדין. מה תמון בדברי קורח? קורח רוצה להפוך את השמאל להיות ימין. איפה זה כתוב שהשמאל הופכת להיות ימין? אני אגלה לכם סוד. גם זה, לא, לא זה, אז התכוונתי למשהו יותר מפורש בשירת הים. כתוב ימינך השם, לא, לא זה, לא זה. ימינך השם רוממה, ימינך השם נדרי בכוח, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיים. אז כתוב ברשי שם בשירת הים, אומר רשי, ימינך ימינך שתי פעמים, כשישראל עושים רצונו של מקום, השמאל הופכת להיות ימין. כלומר, כוח לא סתם. הוא מדבר, אלו ביקשתם גם כהונה תמול פה, אז אמרנו, בוקר וערב רוצה, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. הוא מדבר על העתיד, והוא מדבר על עוד עתיד. הוא אומר, אני רוצה את ימינך ימינך. אני בעומק, השמאל הופכת להיות ימין. כל הדינים התמתקו. נכון? כל הגבורות התמתקו. ככה אומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שהוא רוצה...
מה? זה היום זה מנחה השם. נדרים
בכוח ימינך השם תירת אוהב, זה הפסוק, כן, כן, ימינך השם תירת אוהב, זה ימינך ימינך שתי טעמים, זה רשי, כן, ימינך השם תירת אוהב, שם אומר רשי את זה, שם אומר השם בשירת הים, ימינך השם לרבו כוח ימינך השם תירת אוהב, שם אומר ישראל, כשישראל עושים רצונו של המקום, השמאל הופכת להיות ימין. כלומר, זה משהו כזה אידיאלי. קורח מפתיע אותנו כל פעם מחדש, הוא קורא בקריאות הכי משיחיות שיכולות להיות. כל העדה כולם קדושים, אין לך דבר יותר, כולם קדושים, בוקר וערב לוויים הופכים להיות כהנים. אך איזה צדיק, ממש ממש צדיק, כתמר תפרח. למה אמרת את הפסוק הזה?
הוא באמת פרח.
למה אמרת את הפסוק הזה, רבותיי? חמזכריה, יפה מאוד. אומר לנו חמזכריה, צדיק כתמר תפרח, אומר השלה הקדוש, סופה תיבות קורח. למה? אומר השלה, כי גם הוא צריך לפרוח מתישהו. את קורח אנחנו גונזים. שימו לב את הטיפול בקורח. מה קורה לקורח? את כל הטענות האלה, מי זה היה קורח? אתם יודעים מי זה היה קורח? מנושאי אהרון היה. קורח הוא הרים בכתף שלו את אהרון הברית. אמר, למה אני צריך את משה? הרי יש לי אחיזה ישירה בקודש. אני סוחב את אהרון הברית. הטעות הכי עמוקה, עשיר כקורח, לעשיר, גיבור, נכון? אתה רואה מה זה? כולם מצטפים אליו. זה כוחות אדירים. קורח הזה זה קורחיות. עכשיו שנייה, רק נתבונן עוד משהו. מה זה קורח? המילה קורח. אני אומר על דרך הדרש.
קרח.
קרח. עכשיו אני הולך להסביר דבר עמוק. מה זה קרחת? אתם זוכרים?
היה לא אבוניה כאלה.
היה, זה היה, רחם, רחם, זה קרח. רחם,
זה קרח.
או, הנה. מתי דיברנו על קרח? מי היה על קרח? דיברנו עליו.
היה דיבור על
זה. לא, מי במקוחה? יפה, רבי עקיבא. רבי עקיבא. רבי עקיבא, הוא היה קרח. ככה כתוב, שרבי יהושע בן קורחה, רבי יהושע בן קורחה, אומר תוספות, הוא היה בן של רבי עקיבא. שהוא נקרא קרח. אבל יפה מאוד, אבל לקרח, לקרח. אבל אומר 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 השיר השירים רבה שרבי עקיבא היה קרח עם טלטלים. תחזיקו חזק, אתם זוכרים, דיברנו על זה. אני מזכיר לכם, לא, אבל אני עכשיו מחזיר את מזכיר את זה עוד פעם. למה? כי השיר השירים רבה אומר, כבוצותם טלטלים שחורות כעורב, אומרים חזק, זה רבי עקיבא שעל כל קוס וקוס היה דורש טילי טילים. עכשיו שנייה נעצור פה, את זה אמרנו כבר עוד קודם. מה זה טילי טילים ומה זה קרחת? טילי טילים, השערות, זה הפרטים שיוצאים מן המקור. המקור זה השכל. השכל האלוקי העליון. מהמקום יוצאים הרבה 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 פרטים, פרטי פרטים, שאין פרט נוגע בנימה, כי אם לא הנימה בחברו. יש אפשרות להיות קירח, להתעסק רק בשורשים העמוקים שאמורים להתגלת לעתיד, הדברים הסתורים שהם מנהלים את הכל, רק בשחלים, מילי בשמיים, בקריאות גדולות. אצל רבי עקיבא, הקריאות הגדולות היו מחוברים, כל השערות אצלו, כל הטלטלים שכביכול היו לו, היו מחוברות לקרחת. זאת אומרת, החידוש של רבי עקיבא, זה לא שהוא יודע לתרוש פרט ועוד פרט ועוד פרט, אלא כל פרט ופרט, הוא ידע איך לקשר אותו לשורש. אבל קורח זה קרחיות בלי הפרטים, בלי הסעיפים, בלי המצוות. בלי המצוות. בלי העבודה המוסרית. עכשיו אנחנו ניכנס לעניין. אומר לנו חכם שי היקר, שראוי שהוא יעביר את השיעור, נראה לי במקומי, הוא יודע את כל המהלך עוד לפני שאנחנו מתחילים. אומר חכם שי, יש הבדל בין כולם קדושים לבין קדושים תהיו. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הנה אומר קורח, הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו קדושים. לא, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להיות קדושים. הקדוש ברוך הוא רומם אותנו, אתם תהיו בעתיד, תהיו קדושים. בעומק זה קיים בכם, בנשמותיכם. זה קורח קטן כזה, נכון? יש קרחת כזאת, פנימית, עמוקה, נשמה, אדירה, חבויה, שהיא באמת קדושה. אבל בשביל לחשוף אותה, אנחנו צריכים עבודה של מסילת ישרים שלם כדי להגיע למדרגת הקדוש. מסילת ישרים, זיריות, זירות, מבילת דרך זריזות, זריזות, מבילת דרך נקיות, 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 פרישות, פרישות, נדרך עתידות, וטהרה, וכולי, כל השעת, עד לשער הקדושה. עד לקדושה הזאת, הקדושה הזאת, אתה מדבר עליה כוח, בסוף שלך, צדיק התמר יפרח, בסוף התאבות שלך, אתה מדבר עליה בסוף, היא נכונה מאוד, ואולי זה השקר הכי גדול. כי אתה אומר משיח נאו, אתה אומר משיח עכשיו, אתה אומר אני עכשיו יהפוך את הבוקר לערב, עכשיו אתה אומר השמאל להפכת להיות ימין, עכשיו אתה מוצא את כל הקריאות הגדולות האלה, אתה לוקח עכשיו. מה עשית? בדיוק, אבל יותר מרק חוסר סבלנות. מה עשית בדרך? ביטלת את כל עבודת המוסר. מה זה עבודת המוסר? שלב אחרי שלב אנחנו מתעלים. מה זה המצוות המעשיות? על מה הוא יחלוק כורח? על הציצית. אין מצווה יותר פשוטה. ציצית, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, אומרים חזל ועשיתם אותם ועשיתם את עצמכם. אתה יודע מה המצוות עושות? הן בונות בך שלב, אחרי שלב, אחרי שלב, נדבך, ועשיתם אותם, אל תקריב, ועשיתם אותם, ועשיתם אתם. ככה אתם נבנים, ככה אתם תהיו קדושים, ככה אתם תהיו תאורים. איך? מצוות. אני לא מבין את המצוות האלה, זה פרטים. מתוך ההתמסרות על הפרטים, השכל, הנפש, הכל קומות הרמה חברים והשסה גדים, שזה כנגד כל המצוות, כל הגוף מזדקך, מתאר, נהיה קדוש. אבל אסור לדלג. אסור לדלג. קורח על מי הוא חולק? על אליצפן בן עוזיאל. פתאום חשבתי לעצמי, מי זה אליצפן בן עוזיאל? מה הוא אומר? השם הזה, השם הזה אליצפן אומר הרבה מאוד על משהו. השם זה המהות, קרח, קורח, קרחו קורחה בראשם. זה בדיוק הביטוי הזה של מה שאמרנו, של הקורחיות הזאת, של הקרחת, של הבקשה, של הדברים שהשורש של מנביע את הכל, אבל להתעלם מהפרטים שיוצאים. לעומתו יש את אליצפן בן עוזיאל. אלי צפון. לצפון מתי מגיעים? צפון זה דבר נסתר, צפון זה דבר עמוק מאוד, יש הרבה תהליך בשביל לעבור אליו. בליל הסדר אנחנו נשמור אותו לסוף, לסוף את הצפון הזה. הדבר הזה צפון, הדבר הזה הוא מוצפן, לא קרח, הוא לא גלוי. לא, הוא אומר פה, הכל גלוי, לא, הכל בסדר, עכשיו הכל זה, אני נמצא שם עכשיו. לא, צפון בן עוזיאל. מה זה עוז? עוז זה הגבורה. עוז הוא גבורה. עוז בידיך, גבורה בימיניך, נכון? שמה העוז והגבורה, התפקיד שלהם זה גבולות. עוז וגבורה, בועז, למה יש לו בועז? החידוש הגדול של בועז, שבועז במגילת רות, אני שנייה סוטה, זה נושא, זה ממש, זה ממש אותו סוגיה שמה. יש בו עזות. עזות זה יכולת להיות מלא בשאיפות, באידיאלים, ברצונות, לבוקר. בבוקר אני אדבר איתך רות. עכשיו בלילה אי אפשר, לבוקר. והיה בועז השאר, יש לנו שיעור השלם, דיברנו על זה במגילת רות. בועזות. העזות זה עם כל האידיאלים והרצונות הגדולים, זה לדעת לשים גבול, לדעת לעצור כשצריך. זה העומק, זה הגבורה האמיתית. מה זה גבורה? זה צמצום, זה יכולת לצמצם את עצמך. זה לדעת שעם כל הקדושה והטהרה המתפרסת, החסד העליון הזה שרוצה להתפרס ולהגיע לשאיפות הכי גדולות, יש גם את צד שמאל עדיין, שהוא עדיין נמצא שם. אתה מדבר איתי על השמאל שנהפכת להיות ימין, בסדר, לאט לאט, לאט לך לנה. הכורח הזה, הוא לא רוצה גבולות. לכן משה אומר לו, בוקר, יש בוקר, יש ערב, יש גבולות במציאות, שלב אחרי שלב, יש קומה על גבי קומה. בעומק, אומר משה, מה אתם רוצים 250 ראשי סנהדראות? אומר לו, אומר קורח, אומר מדרש רש"י מביא אותו, אומר לו קורח, באומות העולם יש להם הרבה קברים, הרבה בתי עבודה זרה. אומר לו משה, אף אני רוצה בכך. אני גם מדבר את מה שאתה אומר, שכל עם, מי ייתן כל עם השם נביאים? זה קראנו את זה לפני כמה פרשות, נכון? משה אומר, לעתיד לבוא מי ייתן כל עם השם נביאים? לעתיד לבוא וישפוך השם את רוחו על כל בשר, זה נבואה לעתיד לבוא? שישפוך השם את רוחו על כל בשר? ולעתיד לבוא, ונתתי לכם לב בשר, ישפוך השם את רוחו על כל בשר? נכון, אבל זה לעתיד לבוא. ומשה רבנו, תורתו, תורת אמת, כל המצוות, דבר דבור על אופניו, הוא לא עוזב אותם לרגע. את כל המצוות המעשיות זרקת על הפח. נחשף השורש של כוח. מי היה כוח? עד עכשיו דיברנו ברובד של הפשט, רמז, אולי דרש. אומר לנו האריזה, מי זה היה כוח? כוח היה גלגול של קין. כך אומר האריזה, בשאר הגלגולים, אומר שלקין יש, הרי קין הרג את אבל. ואבל, כתוב, ולארץ לא יחופר כי אם בדם שופכו. אבל צריך לחזור ולהרוג את קין בחזרה. והוא יעשה את זה בשלוש קומות. קומת הנפש, קומת הרוח וקומת הנשמה. שלוש פעמים משה מתמודד עם קיינים שונים ומנצח אותם, ובזה הוא מתקן את אותו שורש קדמון. אומר משה, הגלגול של אבל. זה השלה הקדוש, רבותיי, אני לא מתעסק בגלגולים. כתוב, נכון? לא בדיוק ככה, לא ככה, משה בגימת אבל. לא ככה. פלוס, זה עכשיו מסביר פה. זה פלוס, כוח פלוס אבל. כן, הנה. אומר פה, אתם רואים בשלה, במקור 2, וכמובן מה שאמרו המקובלים, כי כוח גלגול קין, כי נתגלגל קין שלוש פעמים מצד נפש, רוח ונשמה. מתי? בפעם הראשונה, במצרי שהרג משה, אתם זוכרים? ויח את המצרי והתמנהו בחול? והיינו במצרי שהרג משה, ויפן כה וכה, ויר כי אין איש, אומרים חז"ל, הסתכל בו עד סוף כל הדורות. לפי מה שאנחנו מסבירים פה, לפי אריזה, לכוונה עד סוף כל הדורות, עד תחילת כל הדורות. מסתכל עד לקין שלו. ויר כי אין איש, כי אין קין איש. קנית איש את השם, קין. ויר כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה אשר הראה השם. יש פה מידה כנגד מידה. ויתרו חותן משה, גם הוא גלגול. איך כתוב? הקני. יתרו הקני, הקני. ראו אל הקני. אחד מהשמות שלו זה קני, זה קין. כמו שנאמר, וחבר הקני נפרד מקין, ואחר כך בקורח. השלישי זה קורח. זה קין השלישי. ומשה הוא גלגול של אבל, ועשה בו נקמה שלוש פעמים, שהרג את המצרי, וכן רמז, ויח את המצרי. ויח עם המילה עצמה, בגימטרי האבל. גימטרי של המילה ויח עם המילה עצמה, זה בגימטרי האבל. המצרי בגימטרי המשה, ויתרו, זה גלגול של קין, אבל בצורה המתוקנת. שם הוא תיקן אותו. עשה לו הכנעה ונתן לו את ציפורה ביתו. ברגע שהוא נתן לו את ציפורה ביתו, שם התיקון מגיע. כי הוא נכנע כאילו, ואז הוא אומר פה, ושהיא הייתה התאומה היתרה שבעבורה רק קין את אבל, כי הוא מתעכל. למה קין הרג את אבל? אומרים חז"ל, כי כתוב, ותוסף לכן נולדת את אחיו את הבל. אומרים חז"ל, שאם אבל נולדה תאומה יתרה, ובגלל זה קין התקנה בו. שורש קין הוא שורש הקנאה. קין זה מלשון קנאה. זה קנאה דמוסבותא. מה קורח עשה? קורח קנאה. זו אותה קנאה. זו אותה קנאה. הקנאה, התאווה, והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. קינה מזה כוח, תאווה מזה דתן ואווירה. ואמרו, אמרת כי ליתן מיועד זוות חלב זו, מה מעניין אותם טייבה? כבוד? 250 שעניין אותם כבוד, וכבוד השם נראה בענן. זה שלושת, קינה ודבר, זה השלה הקדוש במקום אחר, הוא אומר את זה. זה שלושת, הם מוציאים את האדם מן העולם. אז זה השורש של קין, ואתה כורח שעשה מחלוקת הגדול וחזר לסורו. אז הרגו משה, שנאמה ונתקיים, שופך דם האדם באדם, דמו ישפך. כלומר, אותו האדם שעצמו שנהרג, הוא הרג את הורגו, וכן משה שהוא אבל הרג את כורח שהוא קין. ומיתתו הייתה בליה מנדה כנגד מנדה, כי בצרת את פיה לבלוע דם אבל, כן כתב הציון, יפרש כוח. זה כלום, זה השלה להם. אומר, השלה עוד יותר. הרי מה עשינו עם כורח? כורח, הטעות שלו היא טעות איומה, אבל היא באמת גדולה מאוד. רק שבא את האמת הזה, הוא הביא אותה לפה, ביטל כל מצוות. גם לעתיד לבוא כתוב שהמצוות התבטלו. אז יש לזה כמה פשטים, מה הכוונה המצוות המעשיות התבטלו? אז הרב מסביר שהתבטלו, הכוונה בטלות ברוב. הכוונה הם התבטלו בתוך האור האלוקי, האור האלוקי העליון, אבל לא שהם מטלים לגמרי. טוב, יש לזה כמה דברים, אבל באופן פשוט, הכורח לבטל את המצוות המעשיות, יש בזה כמה צד שיש בו איזשהו מעט אמת הכי שקרית בעולם, כי ביחס לעולם איך שהוא נמצא, זה השקר הכי גדול שיכול להיות. משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים, זה בסוף השקר הכי גדול לקחת ניצוץ של אמת ולגנוב אותו, כי בסוף זה השקר הכי גדול. לקחת את הניצוץ של האמת ולהביא, כאילו להשתמש בו ולהגיד, הנה אני פושט את לפיו לומר טהור אני. זה הנקודה. לכן כורח, מה עושים איתו? בעצם אומר, תקשיבו אותו, שמעתי, זה דבר שמעתי מהרב רובן ססון. אומר הרב רובן, דבר מדהים. אומר, כורח הוא בעצם גרעין. הוא חי את חיי הנשמה הגנוזה, הוא אומר, זה עכשיו! מה עושים עם גרעין? שותים אותו באדמה. ותפתח האדמה את פיה, אין בעיה, אתה גרעין, אתה מדבר על דברים מסתיימים ומה של העולם, בוא נשים אותך באדמה, יצא ממך משהו בסוף, יצא איזה תמר, צדיק, התמר יפרח, אתה בסוף תפרח. חשבתי שזה הפשט של מתי אהרון שיפרח. נכון, הוא מתי, הוא יפרח. זה רומז לנו לאותו פסוק שצדיק התמר יפרח, כי זה, כל זה נולד מקלקולו של קורח, מהעצה של קורח, צדיק, זה בסוף מגלה שמה שקורח חלק, בסוף מה אנחנו עושים? גונזים אותו. את כוח אנחנו לא משמידים, אנחנו גונזים. כי האמת של כוח זה אמת כל כך גדולה, שהיא ממש מסוכנת עכשיו, שמים אותה עמוק עמוק באדמה, גונזים אותה. לעתיד לבוא. צדיק, אתה אמר לפרס, סופה תיבות כוח. בסוף יצא האור שלו, בסוף יצא לאור. זה אנחנו קוראים את זה, מאור שלנו שבת. עכשיו, עד עכשיו זה היה הסברים של גיבולים ודברים. עכשיו הרב קוק יחבר לכם עד עכשיו במהות, הוא מסביר איך זה קשור לקין ואיך זה קשור לנצרות. רבותיי, תחזיקו חזק.
אבל לא ברור לי משהו, גיבול זה עד שמגיעים לזה תיקון. אם נקרוא היה כבר תיקון, אז למה צריך גיבול נוסף גם?
תגיד לי, אתה אמר השלה, כי נשמות כאלה אדירות הן צריכות להתקן בכל הרובדים שלהם, נפש, רוח, נשמה. זאת אומרת, כל שלב, כמעט כמעט, מעט מעט הגרשנו מפניך, כאילו בכל שלב, לא יודע, שוב, אני גם לא מבין בזה, זה מיותר מה שאמרתי, כאילו השלה אומר את זה, אז לא הייתי אומר, אבל כאילו בכל אני לא מבין בכל. טוב, אנחנו נקרא את הרב קוק, רבותיי, באורות ישראל ותחייתו. הפסקאות האלה נכתבו בעיקרם נגד הנצרות. אומר פה הרב קוק, סודות עליונים ביותר. שימו לב. הקינות, אני מתחיל ממש מעניין את המשפט, אתם רואים? הקינות, זה פסקה שלמה, כל זה הנושא שלה. כל זה הנושא של הדבר, הדבור על הפעם מסביר. הקינות, מה זה קינות? מלשון? קין. התנועה של קין עשתה באדם את מעשה המפעל הכורחי בישראל. הרב רומז פה, בדרך אגב, הרב, שידוע, הרב קוק, כל המקורות שלו היו זוהר. כל המקורות שלו זה זוהר הקדוש. אז הוא לא אומר לך, כי היית בשער הגלגולים, שזה, הוא לא אומר לך, שום דבר הוא לא אומר לך, הוא אומר לך, תקשיב, הוא ישר מצטט, כאילו הכל, כל הזוהר היה פרוס לפניו כסמלה. אז הוא יודע, אז הוא אומר לך, תקשיב, הקינות, התנועה של קין, הרי מה קין עשה? קין היה מקולקל מבחינת הנפש שלו, היה מקולקל, הרצח שהיה בו, מסביר הרב, הרצח שהוא התגלה אחר כך בפועל, הוא היה כבר מונח בטבע שלו, עם כל חוסר העבודה המוסרית שלו, הוא ניגש לעבוד לפני השם. ניגש להקטיר, להעביר, הוא רוצה גם לעבוד את השם. אבל לעבוד את השם זה עבודה קודם כל פנימית. צריך להתאר. צריך שנהיה אנשים טובים ותאורים מבפנים קודם כל, בראש ובראשונה. אנשים תאורים בפנים, איך אתה רוצח? זה גיל ומילת שכל הנשמה שלך לא מתוקנת. אז איך אתה מתקרב ככה לעבוד את השם? מה אתה פורץ לך פרץ ככה? הרשות הזאת, ואז אומר, הקינות הזאת היא קשורה לכוח. כי כוח, מה אמר? כולם תליטות של תחילת. התחילת זה המגמה האחרונה, זה רקיע, זה כיסא הכבוד. לא, אנחנו כולנו תחילת עכשיו. למה צריך את הפתיל הזה? בטח שצריך את הפתיל, כי אנחנו לא תחילת. אנחנו בסך הכל צמר ופשטים מעורבבים יחד, שעטנז, שועט, אבוי ונוז. אנחנו המדרגה הפחותה. מה אתה מדבר איתי? אנחנו צריכים לשאוף אין סוף אל פתיל התחילת. אנחנו נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, אנחנו צריכים עבודה מוסרית מאוד מאוד כבירה ואדירה בשביל להגיע לאותו פטיל תחלת. וראיתם אותם וזכרתם את המגמות העליונות ועשיתם אותם. אנחנו רואים את הפטיל תחלת ומיד נגשים לעבודה מוסרית, לתקן את כל המעשים, את כל הפרטים, את כל המצוות. אסור לזנוח אותם. השאיפות הגדולות אסור שיחבו את הבערה הפנימית הפשוטה, את מסילת הישרים שלנו, את העבודה היומיומית, המצוות, המוסר, הפרטים, עוד תפילה שחרית בבוקר, עוד לקום בזה, עוד לא עוד לימוד תורה, עוד חמש דקות, זה העבודה בשביל להגיע לאידיאלים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם. אומר משה אמת תורתו אמת, אומר משה, יש הרבה עבודה מוסרית בדרך, יש הרבה עבודה מוסרית, אי אפשר לדלג עליה. זה מה שעושה קורח. הקריאה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. אתם זוכרים איפה התחלנו? אמרנו כל העדה כולם קדושים, צודק או לא צודק? אמרתם צודק. השאלה טוב מאוד מה הוא אומר. אם הוא אומר כולם קדושים כדי לבטל את כל חובת העבודה המוסרית, אז אין שקר יותר גדול מזה. הוא אומר, הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית. זה לעג לרש לכל ההכנות, לכל העבודה המוסרית, זה לג הדרושה לעשות עד שיהיה בעתיד. אני מוסיף, הקודש מבוסס בחיים באמת, הקודש יהיה, אבל קדושים תהיו, זה מגמה, זה הבטחה, זה ציווי, זה חובה, זה תנועה שלמה שאנחנו צריכים לנוע לקראתה. אבל זה לא עכשיו, אז כולם קדושים עכשיו, כולם קדושים, ולכן אני גם יכול בקינת הממון שלי, בקינת התאווה, לשרוף, לעבור פה את כל, לטשטש את כל הגבולות. ואז, מסביר, אני קצת מדלג, הקריאה אל כל העמים, עכשיו הרב מחבר את זה לנצרות, אומר, הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש התומעה, בכל מעמקי הרשע ובערות, בתומות החושך היותר מחרידות, להגיד להם, להסתכל על כל העמים בעיניים ולהגיד להם, הנכם כולם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה. אתם יודעים מה הטייטל של הנצרות? שאין עם נבחר. מה הכי חשוב להם? מה הכי מבהיר אותם? שאין עם נבחר. מפריע להם זרע אברהם או אבי, שיש כנסת ישראל. זה מה שמפריע להם. שיש עם נבחר. כי כמו ששי אמר בהתחלה, כשאתה אומר שהתלית כולה תחלת, ביטלת, את מה ביטלת? למה יש משה רבנו? למה יש אהרון? שאלנו. למה יש משה רבנו ואהרון? כי משה ואהרון הם תקנו את שורש נפשם ועלו במעלה אחר מדרגה, מדרגה אחר מדרגה, הם תקנו את המוסריות שלהם. זה המדרגה, ולכן אנחנו כל הזמן צריכים כאלה גדולים לשאוף אליהם. אם אתה אומר שיש עם נבחר, אז בעצם מה אתה אומר? שכל העמים כולם צריכים להביט עיניים אל העם הנבחר, שהוא באמת עם מוסרי ומתוקן, ולהתרומם ולעבוד עבודה אינסופית. אבל יש פתרון פשוט לנצרות. הם רוצים להתיר להם את הכל. הם רוצים שהעולם יהיה זימה, שטוף, והכל מתירנות. אנחנו רואים את התרבות הזאת. רואים את התרבות הזאת. תלך לקומר ביום ראשון, תגיד וידוי, והכל יחופה, הכל מותר, לא צריך להתקדש ולהתאר. אם אתה מתקדש ולהתאר, אתה לא שייך לחיים. אם אתה שייך לחיים, אתה לא צריך להתקדש ולהתאר. שתי דברים, להפריד את ה... לנתק לגמרי בין העולמות. לנתק. או קריאות גדולות, אתם יודעים, הרב צבי יהודה תמיד היה יורד על הנצרות, הוא היה אומר, הם באים במחתרת, הם גנבים. הם גונבים מצוותו של קודש והם באים במחתרת. למה הוא תמיד יש על המחתרת? אתם יודעים מה זה המחתרת הזאת? פה נראה לי דיברנו על זה. מחתרת זה ממחת תרת. אומר הרב צבי יהודה, הם היו תמיד לוקחים את הממחת ומקדימים אותו לתרת. למה? כי מה זה ממחת? ממחת נביאים עמדו להם בישראל. ממחת זה הנביאים, זה התנך, זה הנח, יותר נכון, הנח, הנביאים, הכתובים. תפתח את הנביאים, איזה מרגש, לא יישא גואל גואל חרב, ולא ילמדו על מלחמה, הנצרות, כל ספר שתראה של המיסיונרים, שזה אתה תראה, לא יישא גואל גואל, דם על הארץ, דע את השם, קיון עליהם חצים, קוראים את הקריאות הגדולות, הם יקראו בכיף. מה עם התורה? הדבר הראשון שהנצרות עשתה, זה לבטל את המצוות המעשיות, לבטל את התורה, לבטל את הציצית. ציצית זה כנגד כל המצוות. הדבר הראשון שהנצרות עשתה, זה לבטל את המצוות המעשיות. היה אחד, קראו לו שמעון קיפה. הוא היה יהודי, צדיק גדול, והוא ראה לאן הנצרות הולכת, הוא זיהה כבר לאן היא הולכת יותרת. הוא נכנס לתוך הנצרות, ואמר להם, בואו נבטל את המצוות המעשיות, הרי זה מה שאנחנו רוצים, בואו נבטל. למה הוא עשה את כל זה? הוא מסר את הנפש שלו, הוא מסר את הרוח, את הנשמה שלו, שמעון קיפה הזה, היה צדיק. מסר את כל החיים שלו, הוא מסר מסירות נפש כפשוטו, את הנפש שהוא מסר. מה הוא עשה? הוא רצה לחשוף לעיני כל, באמת להבדיל ולטשטש את ההבדל בין הנצרות לבין כנסת ישראל. כי זה באמת עורף ההבדל. האם יש מצוות מעשיות? האם יש חובה מוסרית? האם יש מסילת ישרים? יש מסילת ישרים, מורה! יש רק את הקדושה למעלה שם, אבל אני, מי לי בשמיים, אני רוצה להגיע לקדושה הזאת? זה מה שכוח אומר, זה מה שכוח צועק. זה מה שקין, עם הידיים המסואבות ברצח, מגיע לעבוד לפני השם. זה מה שהנצרות עושה בידיים צמאות דם. אומרת, אני קדושה ואני תאורה, אני חסד. אתם זוכרים את אותו חסד? חסד זה הדגל של הנצרות. את הימין הזה, את הימין הזה, אתם זוכרים את הימין? שרוצה כבר עכשיו שהכל יהפך להיות ימין? שהכל יהפך להיות חסד? כולם לחבק. זה שקר גמור. כי כשאתה רוצה לחבק את כולם בלי שיש גבורה, בלי שיש עוז, בלי שיש אליצפן בן עוזיאל, בלי שיש את הדברים הצפונים, את העוז, זה כורחה גדולה בעם ישראל. מתוך הדברים האלה שנזכה בעזרת השם, שכל השאיפות הגדולות שלנו, כל השאיפות הכמוסות, ולא נפסיק עם האידיאלים הגדולים, אנחנו לא נפסיק איתם, אבל שהאידיאלים הגדולים האלה ייתנו לנו מנוע לעבודה היום יומית, לפרטים, לתורה, למצוות, לעוד 5 דקות של לימוד, לעוד תפילה ומניין, עוד איזה ממעשה חסד, עוד מעשה גבורה, זה הכל המצוות המעשיות יתרוממו. וריתם אותו ועשיתם אותם, ונעשה את עצמנו בעזרת השם, אשריכם ישראל.